קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים.
קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, פרק אחרון בסיפור של הסירה שנבנתה באפריקה. אני נמצא עם איתי ועם גיל, והיינו בשלב שבו אתם בונים תורן. אז בואו נמשיך משם.
אז בעצם הכנו את הקיל והכנו את התורן והגה, ואנחנו כבר בשלב מאוד מתקדם בסירה. יש לנו רק סיטואציה אחת שאנחנו לא מבינים איך נחבר את המפרס לתורן בצורה כזאת שיעלה וירד. זה לא תורן מאלומיניום שיש בו מסילות, וזה לא תורן מברזל או כל שיטה אחרת.
ואין לנו כננות, ואין לנו כל מיני מכשירי עזר למשיכה של המפרס למעלה או למטה, כשיש עליו עומס.
בחרנו בתורן אקליפטוס, אמרנו שהוא יהיה 12 מטר, המפרס יהיה 10 מטר, שקיבלנו בהזמנה מרולי טסקר.
רולי טסקר, חברה אוסטרלית שמייצרת בתאילנד, מוכרת גם בישראל, זה מפרס אמיתי.
מפרס אמיתי, אמיתי, שבעצם ביקשנו שיהיה תפורות בו טבעות ולא מסילה, לאורך המנור והתורן, ואז על הרעיון של בעצם או לעשות קבל שרץ מקביל לתורן עצמו, ועליו ירוצו השקלים שמחוברים למפרס, זה לא ידענו איזה כוחות זה יפעיל ומה זה יעשה וזה, אמרנו בוא נכין מלא צמידים עם חרוזים שיתגלגלו על התורן. וזה באמת זה מה שהיה, הלכנו לחרת אחד בכפר, הכין לנו 300 חרוזים מעץ קשיח מאוד, וישבנו והכנו, קשרנו צמידים, בעצם היו איזה 30 צמידים כאלה, ששזורים בהם החרוזים, והם מה שחיבר את התורן, את המפרס אל התורן.
זה היה חרוזים ליפטים כאלה, וגם התורן היה משומן היטב, וגם החרוזים היו משומנים, ובעצם ככה, כשהמפרס מחובר למעלן, בעזרת הדבר הזה, אז אין, המפרס עולה בקלות. וזה באמת עבד. שנים אחר כך, כשנחשפנו לראות סירות ישנות וכאלה, כשבאמת חקרנו את העניין, ראינו שזה פתרון ש...
כבר מצאו את הפתרון הזה.
כן. כבר מצאו את הפתרון הזה.
האמת שלא נכון. ראינו כזה. ראינו אז... טבעות.
טבעות עם מצופות אור בדרך כלל.
מצופות אור, והמון את השיטה עם הקבל. כאילו ששמים קבל מקביל לתורן ושקלים עליו שרצים.
זה משהו שקרה הרבה פעמים, שבעצם שם אנחנו, היה לנו כל הזמן עניין של חידות כאלה ולפתור אותן. כשלא היה לנו באמת ספרות או אינטרנט או דברים כאלה, אז פשוט בהיגיון ולאט לאט, וכמובן עם הרבה טעויות, בסוף הגענו לפתרון שאחר כך, שנים אחר כך גילינו שכבר מצאו את הפתרון הזה.
אילו רק הייתם קוראים ספר.
אילו רק אם היה גישה לספר.
מדברים עם איזה ארכיטקט ימי או
כן, אם
מישהו
היינו,
שראה סירות ישנות.
אם היינו מרחיבים קצת את האופקים, אז היינו מגלים את זה. אבל מה שמגניב הוא שבסוף הגענו לאותם פתרונות כן. בעצמנו. שזה אמנם עלה לנו בהמון המון זמן וטעויות ואולי גם כסף, אבל זה מאוד נחמד.
בשלב הזה יש לכם סירה שהיא בערך 9 מטר אורך.
נכון.
2.5 מטר רוחב, מי שירצה לראות תמונות עמוד הפודקאסט, יש לה בית קטן באחרתום,
נכון.
יש לה תורן שבנוי מקליטוס, הוא כבר מושחל אל תוך הבית שלו?
אז בעצם את מבצע
עוד לא, תורן. עוד לא לגמרי, היה מבצע כן. כדי להתקין אותו.
איך? צריך מנוף בשביל דבר כזה.
או.
אז במקום שמה... מנוף יש אנשים באפריקה, בעצם העברנו את הסירה, היא לא הייתה ליד מזח או משהו, אז העברנו אותה בגרירה. ליד מזח מסוים, שהיה מזח
נטוש כזה.
נטוש, אבל מאוד 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 רעוע ונמוך, כאילו הסירה הייתה גבוהה ממנו ב... לא יודע, כמעט
בעצם
מטר.
בעצם צריך לציין שהסירה עם שוקה של 2 מטר בערך, עם הקיל והטורפדו מתחת, אז שוקה משמעותי שצריך להתייחס אליו, שהתחלנו להתייחס אליו.
מי שרוצה להבין מה זה טורפדו, יקשיב לפרק הקודם, זה בעצם בלב קיל כזה, זה בעצם משקולת כבדה שנמצאת בקצה של החרב, שיצרתם מברזל כדי לעשות קיל. ואתם קשורים לרציף הזה?
אנחנו קשורים לרציף הזה, ובעצם צריכים להרים את התורן הזה, שהוא מאוד 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 כבד, להרים אותו ולהכניס אותו למקום. אז לצורך העניין הזה אנחנו נרתמים למזח, שולחים עוד עוגן.
מעבר לסירה.
מעבר לסירה, זאת אומרת, צד אחד היא קשורה למזח, וצד שני היא קשורה לעוגן, כדי לתת לה איזשהו עיצוב, שהיא לא תזוז לכאן או לכאן, ובעצם מביאים, אני חושב שהבאנו 8 אנשים, אנחנו ארבעתנו, כל אחד עם תפקידים, התורן כבר מולבש עליו כל מה שיש, יש לו כוס ראש תורן קראנו לזה, שזה כוס מברזל, שריתחנו עליה טבעות, כדי לקשור מעלנים וכל מה שצריך, עוד כמה חבלים אקסטרה, שלכל מקרה שלא יהיה, אז התורן כבר מולבש עליו, החרוזים שדיברנו עליהם, והמפרס וכל הדברים האלה, ועכשיו אנחנו מביאים אותו, 8 אנשים סוחבים אותו על המזח, מתנדלים עם המזח, מגיעים עד למצב שמניחים את, את החלק התחתון שלו, קרוב לחור של התומך תור העליון, זאת אומרת, יש את הקוס שהכנו מבעוד מועד, ההיא, והכנו עוד 2 שלבים של עצים שהתמחו בתורן, מחוברים לשדרה של הסירה, הם חזקים, ויש כאילו, התורן צריך להיכנס דרך 3 שלבים, 2 מטפי עץ וקוס ברזל.
באנגלית זה נקרא must partners.
The must partners. ויש בעצם לראש, לקוס של הראש תורן, יש 4 ונטות, ללכת חרטום ירקתיים, ועוד 2 עיגונים בדפנות של הסירה שחיזקנו אותם עם עוד עץ מאוד חזק, והכנו אוזניים, שלשם בעצם התורן יתאגן, וזה מה שיחזיק אותו יציל.
באנגלית זה נקרא chain plates.
יפה.
אז אנחנו מתחילים להרים, השלב הראשוני של ההרמה הוא פשוט אנשים דוחפים, ואז מעבירים, כאילו דוחפים מהמזח, עומדים על המזח, מתחילים להרים את הזה לאט לאט, ואז מהמזח זה עובר לאנשים שעומדים על הגג של הבית שבראש שבחרטום, ומשלב מסוים מגיע לזווית כזאת שאפשר כבר בעזרת הוונטות למשוך,
והתורן... מערכת רווח כוח וחבלים, משכנו מהחרטום בעצם את... את הקצה של התורן,
כן, דחיפה בעצם, מלמטה. בעצם התורן עלה מהירקתיים לכיוון החרטום ולא הפוך. כן. ובשלב מסוים הוא נעמד ממש, אנחנו מנסים לייצב אותו, אנשים מחזיקים בוונטות ומישהו באמצע, הוא יורד את השני מדפים הראשונים, מגיע לקוס ברזל ולא נכנס. הקוטר שאנחנו הכנו את התורן, הוא גדול יותר ממה שיש בקוס. אוקיי. עכשיו צריך להרים את הדבר הזה, אני עושה כמו שקל, צריך להרים למעלה, מצליחים להרים, מניחים אותו על המדף הראשון, ועם שופין מתחילים לשייף אותו. מתחילים שייף, 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 עושים עבודה, עוברת חצי שעה, יאללה, אוקיי, מוכן. עוד פעם כולם מתגייסים, מרימים אותו, מחזירים אותו חזרה, עוד פעם. מוציאים חזרה, בפעם השלישית, אחרי שיופים רבים, הוא נכנס, קשרנו את הוונטות, וזהו, יש תורן, הוא במקום.
וואו.
התורן במקום, הסירה יציבה, אז עכשיו זה כבר ממש נראה כמו סירה. בשלב הזה גם התחלנו לעבוד גם עם מכונת צפירה שספרנו עליהם קודם, תפרנו מפרס חלוץ, תפרנו כיסוי למפרס, זאת אומרת, על המנור ישב מין תיק כזה.
איך קוראים לזה?
לייזי פק.
לייזי פק.
שאליו יורד המפרס.
או לייזי בג, אבל לייזי פק.
אליו יורד המפרס ומתכסה, הכל תפרנו מ-PVC שקנינו שם או בקמפלה.
לא, הזמנו, נכון, קנינו בקמפלה. והיה ציר למנור בעצם, שהוא יכול לעלות ולהיות צמוד לתורן. כשאנחנו חיים בסירה והיא לא משמשת להפלגה, יהיה לנו סיפון מלא למחיה. שני ספסלים ארוכים לאורך הסיפון, ספסל הגאי מאחורה, פינת הגאי ומעלן. לא מעלן, ראשי, מפרסן ראשי.
וכבר התקנו עליה מערכת סולארית כדי שיהיה חשמל, ושמנו מטבח שהיה מין קיריים עם בלון גז, קיריים זוויות כאלה, ותפרנו מ-PVC אופציה בעצם לחסות את כל הסירה במקרה של גשם כשלא מפליגים, אם עכשיו עוגנים ולא מפליגים, יש יריות PVC שמתגלגלות ויכולות להיעלם לגמרי במצב של הפלגה, אבל במצב של הגינה ארוכה, יכולות להיפתח ולחסות בעצם את כל הסירה בכיסוי אטום לגשם.
מהסכך של הירקתיים עד לבית שבחרטום, מכסה את הכל, התורן באמצע, ויש לנו כיסוי אטום לגשם. הסכך
של הירקתיים, לא דיברנו עליו, כן. זה בעצם מין בימיני כזה, בימיני טופ, מין סוכה שבניתם בירקתיים, כן. של הסירה. מקדימה היה מין בית מעץ, כן. כבד, ומאחורה רק סוכה.
רק סוכה.
רק סוכה שמיועדת בעצם לקפטן, זה היה המקום של הקפטן, בהפלגות אחר כך, של הקפטן ושל המפרסן. ושם גם מתחת לבימיני הזאת גם היה את המצבר וכלי עבודה והמפות וכל מיני דברים כאלה, GPS ששלחו לנו מהארץ. זהו, אז על הסירה כבר יש כמעט הכל, ואנחנו כבר ממש מתחילים לחשוב על הפלגה. היא כבר לא חזרה למקום הקודם, מהמזח גררנו אותה קצת הלאה מהמזח, ועכשיו הגנה במים. אנחנו כבר קיבלנו מהארץ דינגי, סירה מתנפחת, שתהיה לנו כסירת הצלה, מה שמראה שבכל זאת חשבנו קצת על אופציות.
ההורים יותר.
ההורים יותר דחפו אותנו שיהיה לנו דינגי. בשלב הזה גם רכשנו, אחרי שבנינו אחד והוא לא התאים, אבל רכשנו קנו, כדי שיהיה לנו כדי לרדת לחוף, בגלל שאמרנו יש שוק הגדול, אי אפשר להתקרב לחוף, הם רוצים לרדת. אז זה היה קנו כזה קטן, ש... לימים נקרא בובי מכנסיים רטובות, והוא היה צמוד אלינו.
בוא נגיד רק שאנחנו מוכנים כבר כמעט להפליג, לקחנו את הסירה לנסיעת מבחן אחת, הפלגה אחת, אחרי שהיה תורן והיה תקיל, לדעתי בלי הסירות הצלה.
כן.
פשוט יצאנו איתה, ואז הבנו כמה דברים מאוד גדולים. לבנות סירה זה סיפור אחד, נשים אותו עכשיו בצד לגמרי, יש פה איזשהו יצור שבנינו שאנחנו לא יודעים לגמרי איך הוא מתנהג, ויש את כל עולם הימהות שעכשיו אנחנו צריכים לפתוח דף חדש וללמוד ימהות כמו שצריך, ואני עם הקצת ניסיון ואיתי עם הקצת ניסיון, וכל אחד שיביא את מה שיש לו ונבין איך אנחנו משיטים את הסירה הזאת. יש לנו מפרס ראשי ומפרס חלוץ ושתי כפיות ענקיות, עם מקום למשוטים, כן? שאיתם בחשנו את האגם יותר משהתקדמנו, ויצאנו איתה לסיבוב מבחן.
זה היה לנו מוטו בשלב הזה, סיגלנו לעצמנו מוטו, שזה פחד אלוהים כדרך חיים, כי זה פשוט, אתה יוצא עם הדבר הזה, ועולה רוח, והסירה מתחילה להפליג, ותופסת מהירות, לא מהירות גדולה, אבל תופסת מהירות, ותופסת הטיה. ואנחנו, אף אחד מאיתנו לא הפליג אף פעם על יחטה באמת, כאילו, אז אנחנו לא רגילים להטיות, אנחנו לא יודעים גם כמה הטיה מסוגלת לקחת. בוא נזכיר גם שהסירה הזאת לא בנויה כמו יחטות, שיש להם כיסוי עליון ויש מין קבינה בפנים כזאת, זאת אומרת שאם...
גם אין בידונים ואין כלום. הסירה היא סירת כוס, ברגע שמים נכנסים מעבר לדופן...
זאת אומרת שאם הטיה היא חזקה מדי, מים נכנסים פנימה וזהו, נגמר הסיפור. והרוח עולה ורוח קדמית ואנחנו מקבלים הטיה, ואנחנו מצד אחד בטירוף שהדבר הזה שבנינו אכן מפליג ושאנחנו איכשהו שולטים בו, צד שני אנחנו בפחד אדיר שניקח את הרוח, תהיה קדמית מדי ונעלה יותר מדי לרוח ויכנסו מים והכל נגמר בשנייה בהפלגה הראשונה. אז אני זוכר ממש את ההפלגה הזאת כאדרנלין מטורף, כאילו של גם הריגוש שזה מצליח וגם הפחד שזה ייגמר.
אבל הריגוש שזה מצליח, בואו נתעכב עליו, אתם בניתם סירה.
אני זוכר שהייתי בהיי מטורף, וחזרנו מהפלגה הזאת, ולדעתי עשינו איזה מסיבה בסירה, באו כמה חברים, והיינו כאילו זהו, זה קורה. 11 חודשים אנחנו בדבר הזה, ומשקיעים ושמים, והנה זה עובד, זה ממש עובד, מצליחים גם לשוט ולא לשקוע, וגם לכוון ולהתקדם ולחזור לאותו מקום מעל ומעבר.
קראתם להולנדי הזה שאמר שזה לא יקרה?
בפנים, הדבר ראשון אני אומר לו, תראה, 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 תראה.
אז בשלב הזה לא, אבל בהמשך כן דיברנו איתו, והוא ראה את הסירה והוא מאוד התרשם. חזרנו מההפלגה הזאת מפוצצים באדרנלין ועשינו מסיבה והגענו אותה, ובעצם בשלב הזה אנחנו מתחילים לזווד את הסירה לקראת הפלגה, כי מתחילים לסגור את החוזה שלנו עם הבית הסחור ו...
להבין מה נצטרך להפלגה.
להבין מה נצטרך, מה משאירים אחורה, אנחנו אחרי טיול, לא טיול באמת, אנחנו אחרי שנתיים כבר, כמעט שנתיים באפריקה, יש לנו מלא דברים שכבר צברנו בזה, עושים מין גראז' סייל כזה, אני זוכר שכל הדברים שהיו לנו, ומחליטים על הדברים הבודדים שניקח איתנו להפלגה, ומתחילים להכין אוכל ומים ולחשוב כמה נצטרך וכמה פה. אני זוכר ניסיון, כמה ניסיונות להכין תחינה, שיהיה לנו תחינה לדרך, זאת אומרת הלכנו לשוק, קנינו סומסום, הלכנו למישהו שהתחן את זה, קיווינו שיצא תחינה, אבל זה לא יצא כמו מה שאנחנו מכירים. בכל זאת עשינו איזה 4 ג'ריקנים כאלה, והתחלנו לזווד לקראת הפלגה.
אז בעצם אנחנו בשלבים די מתקדמים, והבנו שאנחנו לקראת הפלגה, ויש עוד כמה דברים לפתור, ואנחנו חזרנו מאיזשהו אירוע. הסירה עגנה מתחת לאיפה שישנו, במקום שנקרא ריפון, זה בעצם הנמל המקומי, שאליו מגיעים מאוד פעיל במשך היום, וגם בלילה יש שם דייגים, ובחור חביב מאוד שפגשנו שם, שהוא גר שם, התחבר איתנו, ולקחנו אותו לעבוד כמה פעמים, והבנו שאנחנו רוצים שיהיה מישהו על הסירה, שישמור עליה בלילה. בהתחלה אנחנו עשינו תורנויות, כל פעם מישהו ישן בסירה, הבנו שאנחנו יכולים לשלם מישהו, ואנחנו יכולים ליהנות בלילות ביחד, ובאמת זה מה שקרה. ואני לא זוכר מה היה הסיפור, אולי זה באמת היה אחרי הפלגת ניסיון הזאת, וחזרנו והיינו באופוריה והייתה מסיבה, ובלילה רק אמרנו לו, תעלה על הסירה, תשמור עליה. ואנחנו קמים ב-5 בבוקר עם דפיקות על הדלת, שבאים קבוצה של חבר'ה מהכפר למטה, ואומרים לנו, come fast, your friend is dead.
מת.
ישר בדקנו שאנחנו קודם כולנו, ארבעתנו נמצאים, ולא מדובר באחד מאיתנו, ואז הבנו שמדובר בעצם במרק, הבחור ששמר לנו על הסירה, וירדנו למטה, ואנחנו רואים את הגופה שלו צפה במים, כולו מנופחת כבר כמה שעות במים, ובשוק, ולא יודעים איך להתנהל ומה היה, אנחנו רואים שיש לו חבורה במצח, ועוד חבורה, אני חושב, על הזרוע או באזור הזה. דייגים אמרו שהם מצאו אותו, ומסתבך להם ברשת בלילה, ואז הם דפקו על זה, ומזה החבורה. אבל באמת, אף אחד לא יודע מה קרה שם. הגופה נשארה צפה במים, אסור לפנות עד שהמשטרה תגיע. בשלב מסוים המשטרה באה, ואנחנו נוסעים איתם. ואני בפנים וואו, אנחנו עכשיו עולים להעלות אותנו על משפט, לא הבאנו לו חליפת הצלה, אנחנו יודעים שאפריקאים ומים זה סיפור מסוכן, ואני בראש, זהו, עכשיו אנחנו הולכים לאכול אותה בגדול, והגענו למשרד של המשטרה, זה היה נכון? אז קודם כל היחס היה, וואלה, איך הוא מת? בתביעה, תביעה. משהו כל כך שגור ורגיל שם שאנשים מתים הם במים, ובעצם לא היה שום אישום כלפינו מבחינת הממסד, הממשל, רק הרגשות השם שלנו, שהשארנו אותו שם, ועד היום אנחנו לא יודעים מה קרה שם.
סיפור קצת לפני שיצאנו להפליג, קצת יצאנו איתו לדרך, כי היה לנו מאוד קשה, אנחנו בסוף לא האשים אותנו, אבל הרשלנות, אנחנו הרגשנו אותה, זה היה מאוד, עוד מפגש קיצוני שלנו עם התרבות האפריקאית, עם התרבות המקומית, וכמה אנחנו שונים, וכמה אנחנו זה. אבל התאוששנו מזה, ופנינו לכיוון ההפלגה.
בוא נגיד שהדבר הזה, אם לא להפיל אותנו לגמרי, אז זה חיזק אותנו ונתן לנו את הביתה האחרונה שהיינו צריכים בשביל לצאת לדרך. כי לשבת ולהמשיך לבנות, אפשר עד אין סוף. וזה באמת אמר, יאללה, שבוע היינו פה. מכרנו את כל מה שהיה, נתנו את התרומות מהכסף למשפחה. המשפחה, אנחנו בקשר ושולחים כסף לילדים לבית ספר עד היום, את האמת. אבל בעצם היינו מוכנים כבר לצאת עם מה שיש. ראינו שהסירה יודעת להפליג, ואנחנו יוצאים לדרך. זה היה בפורים, זה אחרי פורים, ירח מלא. כל פעם אמרנו, ירח מלא אנחנו מפליגים, נכון?
כן.
אז היה פורים אחרי ירח מלא, והתחלנו לצאת לדרך.
נכון, אני רק אציין שבשלב מסוים הכל היה מזווד כבר, החלטנו מה אנחנו לוקחים ומה לא, אוכל יש, מים יש, הדבר היחיד שלא היה לנו זה מפות. כי אוקיי, אנחנו לא יודעים לבנות סירה, אנחנו אולי לא יודעים להפליג, אבל לפחות נדע לאן אנחנו הולכים, אז ניסינו להשיג מפות, זה גם לא היה עניין פשוט שם בכלל, כי אתה בא ומבקש מהדייגים נגיד, השאלות הראשונות, או מאיזשהו משרד באזור, אתה מבקש מפות ואומר לך, למה צריך מפות? זה הכל מים, זה אותו דבר, אין שם טופוגרפיה, כאילו, אתה לא צריך לדעת.
אנשים לא חיים שם.
זה אותו דבר.
אז אין עניין.
ולקח לנו קצת זמן, והסתובבנו בין כל מיני משרדים, ובסוף השגנו מפות בריטיות ישנות, שבהם נתנו לנו לעשות להם צילומים.
מפה מ-1901,
כן.
של בריטית, מפורטת.
מפות התמונליות כאלה. וצילמנו אותם ונעילנו אותם, והיה שם עמקים, והיה שם את הקו מתאר של החוף ושל האיים, וצילמנו לנו במלא סקשנים ונעילנו את זה, והיה כתוב באגב של כל מפה איזה חלק זה של האגם. אז גם הפוט היה בסופו של דבר, זה היה אחרי, לא היה פשוט להשיג אותם, אבל הם היו בסוף, וזהו, ובירח מלא אחרי של פורים יצאנו. יצאנו להפליג. גילינו כל יום דברים חדשים על הסירה, כמו שכשיש רוח מסוימת, הכל צריך להיות קשור, אחרת הכל אף. כל מיני דברים כאלה שהם נורא בסיסיים בתחום הימהות, שאנחנו לא ידענו. לשינג, מה שנקרא, הכל צריך להיות מחובר. אני זוכר שבמהפך הראשון שעשינו, המנור טס, ושבר את המנורה שהייתה על הבית, מנורת סיפון, ופשוט לאט לאט למדנו את הסירה.
בעצם סיגלנו לנו הרגל של הסירה הייתה גם המחייה וגם ההפלגה, כמו כל יחדה, אז יש נועל אכן סירה להפלגה, של לפני שיוצאים לזווד הכל ולקשור בתוך הבית, מחוץ לבית, לראות שהסירה תצלה מנופחת ויש בה מספיק מים וחליפות במקום שאנחנו לובשים כולם חליפות, והכל היה מאוד, בעצם המנטרה שאיתה אמר קודם של פחד אלוהים כדרך חיים, אילץ אותנו להגיד, כל הפלגה אנחנו עשויים לטבוע, ומה קורה בזמן שטובים. אז זאת לא הייתה רק סירה שהפליגה, היה מחובר אליה מאחורה בובי מכנסיים רטובים, ובימבה, הסירת הצלה, ובעצם היינו מין ארמדה ששטה, שזה בטוח הפריע גם ליכולת שלנו לתמרן ולהפליג מהר, אבל זה מה שהיה, זה היה הבית שלנו, זה היה אמצעי תחבורה, זה היה אמצעי הצלה, ועל הסירה יש לנו פאנל סולארי, ורדיו, וסיפון, ושולחן, וגז, ומלא מחסני אוכל.
רדיו, לא רדיו של קשר, להיות בקשר עם מישהו.
רדיו למוזיקה.
88 FM, רדיו כזה.
כזה, ולאייפודים, ומה שהיה אז, ושני, ובוטקה מקדימה, עם מחסן לכל המפות, ושולחן האדמירל, ושני דרגשים ללינה למעלה, ושתי מיטות מתחת, הכל צפוף וחמים ונעים. הבאנו סונר, כדי שיהיה לנו שוקרה, הדבקנו אותו בתחתית, כדי, הבנו שהאגם הזה מלא בבלטים, ואנחנו חייבים לדעת מה השוקה שלנו, והיינו הכי מוכנים שהיינו עד אז. ויצאנו להפליג, ובאמת משם החוקים השתנו מבוני סירות, עכשיו אנחנו צריכים להיות ימאים, להכיר רוחות וגלים וזרמים וללמוד את זה ולדעת איך הסירה הזאת מתנהגת ומה היא יכולה לעשות ומה היא לא יכולה לעשות, וזה היה השיעור עכשיו.
וחילקנו תפקידים, גיל שי הוכרז כקפטן של הסירה, והוא היה מאחורה על ההגה, והוא היה, he was calling the shots, וכאילו הוא הקפטן. אני יושב לידו, אני מפרסן, בן בשלב הזה היה בחרתו מקדימה, לפני הבית היה מין ממש דק קטן כזה, שזה היה המקום כמו שבסרטים יש שם קוף, okay. שצופה קדימה, אז בן הוא היה צופה ומסתכל קדימה לראות שאין איזה משהו, כי הבית באמת הפריע לרעות, ואדם היה הטרפז, המשקל נגד, הוא היה קשור לחבל שבא מראש התורן, היה לו ריתמה, והוא נשען החוצה מהדופן, מעל הסבז, נשען החוצה כדי לתת עוד קצת משקל שימנע התהפכות.
והוא תפעל בעצם, הוא ובן תפעלו את החלוץ.
את החלוץ.
את החלוץ כשפתחנו.
וגם היה תפקיד לכל אחד במקרה של הפלגה, כי כמו שגיל אמר, היינו מוכנים במקרה של תביעה, סליחה, היינו מוכנים לתביעה, אז כל אחד היה לו משהו אחד שהוא מתרכז בהנחה שכשהסירה תטבע אז הכל כאוס, אתה יש דבר אחד שאתה מתרכז בו ומתמקד ולוקח אותו. אז הייתה חלוקת תפקידים גם כזאת.
אז כמה זמן הפלגתם על הפלא המעופף הזה?
אז זהו, אז אנחנו עם כל התפקידים ועם כל הזה, אנחנו משייטים לנו בין חופים מגניבים, ובאמת רואים אנשים חיים על האגם, ועוצרים ועוגנים, ויורדים לכפר הזה כדי להביא מים, ולכפר הזה כדי סתם לטייל.
ובאים.
ועוגנים ליד האיים. ו-all in all, אני חושב שהפלגנו קצת יותר מחודש, כשבחודש הזה אנחנו בחרנו כיוון התקדמות, בעצם המטרה של ההפלגה, רצינו להגיע לאי של בחור בשם דומיניק, הזכרתי את השם שלו מקודם בתור עוד אחד שבנה סירה על האגם, אז הוא השתלט על אי, שבעקבותיו גם לנו היה איזשהו חלום של להשתלט על אי בודד, שאין עליו אף אחד, ולחנות שם את הסירה וזהו, ולבנות לעצמנו את בית חלומותינו, אז בעצם זה היה הכיוון, ובפועל זה היה כיוון שהוא היה הפוך לגמרי לכל הרוחות, והסירה שלנו לא טובה בקדמיות, אז יצא לנו הרבה זמן מתוך החודש הזה של להמתין בהגינה לרוח טובה, או לעשות גלסים, להתקדם ככה בגלסים, אבל הרבה פעמים בעצם להיגרר ולהיסחף ולא באמת זה. זאת אומרת שמבחינה ימאית הסירה הזאת לא הייתה...
הצלחה גדולה.
המילה האחרונה, אבל היא שימשה לנו בית ושימשה לנו כלי כדי להגיע למקומות ממש מדליקים, באיים ובין לבין, והזמן שבילינו עליה בחודש הזה, שבאמת לא היה כזה ארוך, אבל הזמן שבילינו עליה הוא היה מטורף בעיניי, כאילו...
זה היה כל עולמנו. ירקות לא. מהכפרים ודגים מהדייגים במקום, ולפעמים גם דגנו, והכל פשוט עם מה שיש.
טוב, בניתם לעצמכם חלום, הצלחתם להביא אותו לכדי מציאות וגם להפליג עליו, אז מה הסוף של הסירה הזאת?
אני משהו קטן רק, בחוויה של, אני זוכר, השינוי המהותי בין לבנות לבין להפליג, פתאום אין יום ואין לילה, עברנו למוד, יש רוח, אין רוח, יש רוח, מין לילות כזה שאנחנו ישנים, מה עם הרוח? כבר שלושה ימים אנחנו עוגנים באותו מקום, פתאום מרגישים צפונית עולה וככה יציבה, משהו כמו חצי שעה, לוקחים, לא לוקחים, לוקחים, לא לוקחים, יאללה, לוקחים, אכן סירה להפלגה, טיק, טק, טק, מארגנים הכל, מתחילים לצאת. עכשיו, בגלל שזה קו המשווה, היו הרבה מקומות של, אתה רואה את השערות מתפתחות והולכות, ממש בקטן, אבל אתה רואה את זה ממש מוחשי. היו כמה לילות של הפלגה שהיינו Riders on the Storm, שהסערה מוציאה את כל הרוחות שלה, והיא מספיק רחוקה מאיתנו, ואנחנו רוכבים על הרוח הזאת, הפלגות של 10 ו-15 שעות גם, שזה היה בעצם הלגים הרציניים שהתקדמנו בהם, והרבה מקומות גם שעמדנו באותו מקום עם הגלים, עם הרוח מולנו, ולא זזים מטר.
הלגים הארוכים האלה, קודם כל הם היו קסומים, כי זה כמעט תמיד היה בלילה, אז ארבעתנו באגם, אין אף אחד מסביב, מפליגים ובלי מנוע כמובן, בשקט, בהתרגשות מטורפת, אבל זה גם נורא נורא ארוך, ומתישהו, בגלל שזה לא בנוי כמו יחת הרגילה, שום דבר מהתפקוד של חיים על הסירה לא יכול לקרות שאתה בהפלגה, זאת אומרת אין להיכנס לקבינה רגע להרתיח מים לתה או משהו כזה, היינו מכינים לעצמנו תרמוסים עם תה והוגיות כדי שיהיה לנו לשעות הארוכות האלה של ההפלגה, והיינו מגיעים לאור הבוקר והייתה יורדת הרוח והיינו על ה... כזה מחליקים לאיזה מעגן וזורקים עוגן ובאמת מבסוטים על הגג, על לג כזה, ובאמת בחודש הפלגה הזאת מבחינת קילומטרים התקדמנו ממש ממש מעט, היינו מאוד מאוד רחוקים מלהגיע ליעד שלנו, אבל נורא נהננו וזה מה שחשוב, פשוט עפנו על החיים, לא היה לוז, כן רוח או לא רוח, בעניין הזה גם היינו שמים שעון כל שעתיים, מישהו אחר היה מתעורר לבדוק אם יש רוח. לא היה איזה משהו מיוחד, לא היה תחזית או משהו כזה. כל שעתיים מישהו קם, יש רוח, כן, מאיר את כולם. אין רוח, חוזר לישון. זהו, ואחרי משהו כמו חודש, הגענו באיזה מפרץ, הגענו שם רוח טובה, הגענו את הסירה, היינו מבסוטים, ובמהלך היום גילינו שלאדם יש איזושהי יבלת ביד או משהו שיזדהם ועולה לו החום וצריך לקחת אותו לבית חולים. אז באותו יום אני לביתי את אדם, ירדנו מהסירה, גיל או בן שיטו אותנו לחוף, ומשם אנחנו לקחנו תחבורה ציבורית ונסענו לקמפלה לבית חולים. בדיוק באותו יום הגיעו זוג חברים שחזרו מהודו, שמעו עלינו, שמעו על מה שאנחנו עושים ובאו לבקר. זאת אומרת, זה היה מין חילוף כזה, אני ואדם ירדנו, ושני חברים אחרים עלו לסירה במקומנו, שהם עוד יותר כלולסים מאיתנו, כאילו עוד יותר פחות יש להם ניסיון בהפלגה, והם נחתו ישר לסיטואציה הזאת.
נחתו באפריקה, פעם ראשונה באפריקה, מגיעים אלינו לסירה, לכל הסיפור הזה, לחוויה.
אז אני ואדם בקפלה, גיל ובן עם שני החברים הנוספים על הסירה, בלילה אני ואדם בדירה של החבר ההוא שהזכרנו גם מקודם, להב, ויש סערה. אני ואדם בתוך בית מבטון, יבשים וטוב לנו, ורואים סערה מטורפת בחוץ, ורק חושבים מה עובר על גיל שווה בן, מסכנים, איזה סערה, אנחנו מקווים שהם לא נרטבים ושהכל בסדר, ואנחנו כאילו הולכים לישון בדאגה להם. וזהו, וקמים בבוקר, ואני לוקח את אדם לבית חולים, ובשלב מסוים אנחנו בדרך לבית חולים, אני חושב על שם יש מוניות אופנוע כזה. אז גיל שהתקשר, אני הייתי על אופנוע, ואמרתי לו כזה, אני לא יכול לדבר עכשיו, אני אופנוע, הוא אומר לי, סירה טובה. אני כזה, טוב, טוב, בסדר, בסדר, וסוגר את הטלפון, וממשיכים. נכנס עם אדם, מכניס אותו לתור שלו, ואז אני מוצא את הזמן להתקשר חזרה לגיל שם, והוא אומר לי, אני לא צוחק, הסירה טבע. כאילו הייתה שערה והסירה טבע, וככה אני שומע את הסיפור, כשאני בקמפלה בכלל, ואני באלם, ואני מיד אומר לאדם, הוא צריך להישאר באשפוז קצת, ואני לוקח תחבורה ציבורית, ומתחיל לחזור לכיוון איפה שעזבתי אותם. אולי אתה תספר קצת מה קרה בצד שלכם.
אז באמת, אתם עזבתם והגיעו גיל קנטור ודונדו, חברים מנזמן, נחתו כלולסים לגמרי יום ראשון באפריקה, הגיעו איכשהו אלינו, גם זה לא פשוט. רגע, על המקום שממנו יצאנו, הגענו למין חצי, אני זוכר את הסיפור דרך שאדם שאמר אותו, יש שבעה לשונות על היבשה, והלשון האחרונה אנחנו נהגון בה בשביל לצאת להפלגה אל האגם הגדול. בעצם עד עכשיו הפלגנו בין האיים, בין חגורת איים לבין היבשה, במין תעלה כזאת, ועכשיו זה בעצם פעם ראשונה שאנחנו מוכנים להפליג לאגם הגדול עד לאי של דומיניק. עכשיו, ניסינו בלילה לפני זה, בן לא היה, וניסינו אדם, איתי ואני, ניסינו להפליג מהחוף הזה, וקלטנו שיש שם האי שגורם לרוחות משני כיוונים, והגלים משקשקים את הסירה, והשתקשקנו ולא הבנו מה קורה, זרקנו שוב עוגן, אמרנו, לא, בוא נחכה לרוח משהו יותר יציב, לא ידענו איך לצאת משם. ועוד משהו שאני זוכר, שאיך שנחתנו על החצי אי הזה, מאוד, זה אי כזה מאוד צפוף, מלא דייגים קרוב לחוף, ומאחור הג'ונגל מטורף. היה שם איזה אחד שאמר, "You brought something for the gods." זה מה עכשיו, עוד אפריקאי מבקש ממני כסף. "If you don't bring something for the gods, three days you don't go out from here." טוב, באמת, יש שם בקצה הג'ונגל מערה על צוק שמשקיף לכל האגם, שיש שם מקום קדוש, ובאמת באים לשים שם מנחות למלך, לאל, לכל מה שהם מאמינים בו. ואנחנו שלושה ימים לא הצלחנו לצאת משם. והגיעו יומיים היינו, נשארנו שם, קצת היינו בכפר, איתי ואדם נסו, הגיעו גיל ודניאל. הם הגיעו בחוויה של עכשיו רובינזון קרוזו והולכים בג'ונגל הזה, ופגשנו שם איזה מדריך, ודונדו הוא רק הרגיש שהוא באפריקה, ורובינזון קרוזו תפס איזה כזה, אומר, אני יכול להתעלות על זה, לעשות טרזן פה, עושה טרזן, נופל, פורק את הכתף. אוקיי, מה, אוקיי, קצת להירגע, נבין איפה אנחנו, איכשהו זה יסתדר בסוף, חזרנו לסירה, הרגענו, והרגשנו בלילה רוח טובה, סביבות 21:00, הייתה רוח צפונית, יציבה, והתחלנו, אמרנו, יאללה, בוא נפליג, ההסכם היה שגם אם הם הולכים, אנחנו נתחיל להתקדם, כדי לקדם את הסירה, כי ברור לנו שהיא זזה הרבה יותר לאט מכל אמצעי תחבורה.
אז וגם רוחות טובות לא היו בנמצא, אז כשיש רוח טובה, יאללה.
לוקחים. אז הייתה באמת רוח צפונית כזאת, יציבה, אנחנו מפליגים 2.5-3 קשר, איזה משהו כמו שעה, לכיוון שתכננו, באיזשהו שלב אנחנו מרגישים שאנחנו תקועים. היה בה גם המון רשתות, מלא דייגים, והם שמים ג'ריקנים שמציפים את הרשתות, ולא רואים את זה בחושך, והכיל נתקע לנו ברשת דייגים. טוב, מה עושים פה לשם? נתקענו, לא נתקענו, בינתיים בן ירד עם הקנו, והלך לבדוק מסביב, ולנסות לקרוע את הרשת, ותוך כדי שהוא מתפעל את זה, אנחנו פתאום קולטים, הכל ערפל סביבנו, ומתחיל לרדת גשם, וברגע אנחנו באמצע שערה. אותם שערות שמתפתחות והולכות, שרחבנו על הרוח שלהם, אנחנו עכשיו באמצע שלה. והרוח מתחזקת, ואני וגיל קנטור, הוא על המפרס, ואין להם מושג קלוש, כאילו שמנו את דניאל, אמרנו, אתה תהיה משקולת על הטרפז, וקנטור, אתה תהיה על המפרסאי לידי, ובן יהיה צופה, ואני אהיה, ונמשיך. בן שם בסירה, מתפעל את זה, הצליח לנתק, החזיר את הקנו, עלה, באיזשהו שלב פתחנו את המפרס, אז הוא נתן קיק, והתנתקנו מהרשת באמת. כאילו הוא הצליח לשחרר אותה, עדיין היינו תקועים, והרוח עולה. ועולה, ואני זורק, אני בהתלהבות, כאילו אנחנו על גבית כזאת, רוח, לא היה לנו אופציה אחרת, רק להיות בגבית, כי המפרס כבר היה מאוד קשה להתנגד לו, ואני קולט 4, 5, 6 קשר, אז זוכר היה שם איזה 6 קשר, שזה היה, פעם אחת הגענו ל-5.5, זה היה C, והסירה היא בעצם גבית, המפרס פתוח לגמרי, אני כבר לא מחזיק, גיל כבר לא מחזיק את המפרס, ואי אפשר להוריד אותו, ניסינו לשחרר את המעלן, אבל הרוח מצמידה אותו, ואני מחזיק את ההגה, וכל הזמן הסירה רוצה להיות צד לגלים, דופן לגלים, ואני בהתנגדות, והיא מגיעה דופן לגלים, ומתחילה להתנדנד, חוזרת, התנדנד, חוזרת, באיזשהו שלב בן הספיק לזרוק עוגן, הוא זרק עוגן, ואיך שהעוגן נתפס, היה את הנדנוד שאין לו דרך חזרה. מים עברו מעבר ללזבז, ובשנייה הקרקע שהייתה מתחת לרגליים שלי 11 חודשים, נעלמה ברגע. ברגע הכל נעלם, ובעצם כולנו שוחים לסירת הצלה מאחורה. מזכיר, אנחנו באמצע הלילה, שערה, גשם, רוח, וכולנו מצליחים להתנקז לסירת הצלה. אוקיי, כולם חיים, כולם חיים, הכל בסדר. דניאל הצליח להשתחרר מהריתמה שהיה מחובר בטרפז. אוקיי, הסירה היא בעצם שקעה, אבל החרטום עוד מבצבץ איזה חצי מטר, והמפרס גם מטר כזה מתנפנף ברוח. מאחורה יש את הקנו, כולו הפוך, ספוג במים, אבל צף, כי הוא עץ, ואנחנו לסירת הצלה, מנקים אותה, כולנו בחיים, אוקיי, היה לנו תפקידים, היה במקרה של תביעה, היה לידי דברים שצריך לקחת, היה תיק וליבולס, מצלמות ומכשירי חשמל כאלה ואחרים, היה את הקופסה האטומה עם הדרכונים והכרטיסי אשראי וה-GPS, ועוד כמה דברים שהיה צריך, אני לקחתי משהו איך שהסירה טבעה והיה שם לנטוש את הסירה, שבן צעק וגם אני, והגענו לסירה, גיליתי שהדבר היחידי שאספתי זה השקית של הזבל, זה הדבר היחידי שהיה לנו.
שהייתה באותו צבע של התיק וליבולס, שהיה שחור, תפסת משהו שחור וקפצת לסירה.
ישר זה. אוקיי, אנחנו יחפים, יש פנס אחד, וחוץ מזה אין כלום, אנחנו חליפות הצלה, ואנחנו מחזיקים את הסירה. בן היה בטוח שהסירה הולכת לטבוע כל רגע, והוא מוכן לחתוך את החבל שהחזיק, אבל היא לא טבעה, היא בעצם המשיכה, נשארה צפה, ולאט לאט, בגלל שהוא זרק עוגן, אז כל הדברים שעפו מהסירה, הגיעו ישר אלינו, פתאום פה איזה בובה מצחיקה, איזה כל מיני כוסות, כלי אוכל, היומן הפלגה מגיע ככה, ישר עד לסירת הצלה.
תכתבו את הפרק האחרון.
ואנחנו רק רוצים את הקופסה עם האור הירוק של ה-GPS, הקופסה האטומה. אנחנו הולכים, צוללים, מנסים למצוא אחרי שקצת התאפסנו על עצמנו, ואחרי איזה שעה ומשהו באמת אנחנו קולטים שהסירה, האור הירוק מבצבץ שם וישר שוחים אליו.
הטרמוס.
נכון, הגיע הטרמוס כזה גם, הגיע עד לסירה עם בפלים טבולים למחצה וככה פינק אותנו. שער הלילה היה בעצם לשיר, להתחמם, לשרוד את הלילה, בידיעה שבסוף יגיע בוקר, וכולנו בחיים, אז נבין בבוקר מה מצבנו. ובאמת הגיע בוקר, וקלטנו שאנחנו לא מאוד רחוקים מהחוף, משהו כמו קילומטר, קילומטר וחצי בערך, והתחלנו לצלול הסירה, להוציא ממנה דברים, בינתיים עבר איזה דייג, מסירת דייגים, וקראנו לו שיבוא לעזור לנו, והוצאנו מה שיכולנו, באמת מצאנו את הקופסה האטומה עם הדרכונים וה-GPS והדברים החשובים, כרטיסי אשראי, והוא לקח אותנו חזרה לאותו אי, האי הזה נקרא, זה חצי, נקרא בעיה, כאילו אין בעיה, אבל בעיה גדולה מאוד. חזרנו לשם, ובינתיים איתי כבר חבר אלינו, והבאנו סירה, אני בתחושה שלי, טוב, הסירה רק התמלאה מים, זה מה שקרה בעצם, ויאללה, אנחנו ממשיכים, בוא נביא סירה גדולה יותר ונגרור אותה לחוף, וכבר בגרירה הזאת לחוף, שאתה כבר הצטרפת, מתקדמים איזה חצי קשר, גוררים את הסירה מלאה מים, בשביל לקרב אותה לחוף, כי בעצם עד אז לצלול להוציא דברים, זה צלילה של 8 מטר עומק. וקירבנו אותה כמה שיכולנו עד שהקיל כזה נגע והתרוממה, ואספנו מה שיכולנו משם, כל דבר שהיה נראה לנו בעל ערך, והתקפלנו.
זהו, ונזרקנו ליבשה בלי כלום כמעט, שום דבר לא נשאר לנו, קצת דברים בסיסיים, הדרכון וכאלה, וזהו, עכשיו צריך לחשב מסלול מחדש, כאילו כל מה שעבדת בשנה האחרונה, טבע בעצם, אמנם עם חוויה והרפתקה גדולה, אבל טבע.
הייתה שם את ההבנה שזהו, ועכשיו זה באמת זהו, וכאילו בגדול השארנו אותה שם, לצד החוף, ככה חצי שקועה במים, ומאז לא חזרנו לשם, יכול להיות שהמקומיים עשו מזה גן עדן, ויכול להיות שסתם השתמשו במה שיכלו.
אני חושב שזו נקודה מושלמת לסיים את הסיפור הנפלא הזה. הסיפור על הסירה באפריקה, הפלגתם עליה חודש.
חודש ימים, שזה היה כל עולמנו.
מדהים. שנה.
שנה זה, כן.
כל הסיפור.
אפשר לומר, כשדיברנו על זה, הגענו למסקנה, שאם לא היה כל כך ארוך התקופה של הבנייה, אז אולי היינו גם יכולים יותר ליהנות מההפלגה, אבל היינו כבר די מותשים, כאילו יכול להיות זה לא סתם. אני בעצמי אמרתי, טוב, תן רק עוד קצת ליהנות מהדבר הזה שיצרנו. וכנראה שזה זה היה זה.
זה היה זמנה.
יפה.
וואו, גיל, איתי, גיל, תודה רבה. הסיפור על הסירה באפריקה, ככה נקרא הפרקים האלו, שלושה פרקים. כל עוד הימים, הפודקאסט של דרך הים. תודה, תודה, תודה.
תודה לכם וכל טוב. Audio.